זה מסודר בבתי חולים, זה דברים ידועים. מגיעים בקבלה, אומרים זה, יודעים לעשות את זה. יש למזכירות בבתי חולים, טלפונים, והם יודעים את זה, שהם לא מבקשים כסף, הם משאירים פנקס, כרטיס ביקור, מתקשרים, מחזירים להם את זה. כל בית חולים, קרוב לוודאי, אני לא יודע, לא מכיר כל בתי חולים, אבל ודאי בירושלים, זה אני יודע, בכל בתי חולים בירושלים, יש מצב שמגיע חולה והוא צריך, או למשל זה גם מי שעובד למשל, למשל רופא, שהזעיקו אותו, רופא שהזעיקו אותו, ודאי שהוא מזדרז ומגיע. אבל לחזור, זהו, לא יכול לחזור. אבל להיות ורופא יותר הקלו, גם אחות, באופן פשוט, סיימה משמרת, היא לא יכולה לחזור. אבל להיות וזה דברים שהם בתדירות, הרבה מקפיצים, או אחות יש לה הרבה פעמים משמרות, אז אתה לא יכול להגיד לה, תהיה שם כל השבת. אתה לא יכול. זה יכול למנוע ממנה להיות אחות, ובסופו של דבר לפגום שלא יהיו רופאים, לא יהיו אחיות, ולא יהיו, לא יודע מה, מדע וכדומה וכדומה. אז התירו אך ורק לחזור על ידי גוי, לנסוע לשם. למשל, מי שנצרח לנסוע לפיקוח נפש, הוא יודע שהוא נוסע. אבל הוא סיים את הפיקוח נפש, הקפיצו רופא, הוא צריך לחזור רק על ידי גוי. אולי יש הרב, יש פוסק אחד שאולי מתיר לחזור גם שישראל יכול לנהוג, שהוא יכול לחזור בנהיגה, אבל רוב הפוסקים, והיום זה מאוד מסודר, היום באחיות וזה, הסעות וזה, זה פשוט. גם לוקחים אותם וגם מחזירים אותם. למרות שללכת זה יותר פשוט. ללכת להציל, ללכת למשמרת זה יותר פשוט. אבל גם לזה יש הסעות מסודרות של גוי. אבל ודאי בחזור, כי כל מה שהתירו זה הליכה. חזור לא התירו. אז אם אנחנו, אם אדם הלך להתרפא והכל בסדר, הוא לא יכול לחזור, אלא אם כן זה נצרך למנוחה הנפשית. אם אדם זה עבודתו, אז גם לא יקלו. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהוא ימשיך לעבוד וימשיך להיות, ימשיך להיות אחות, ימשיך להיות רופא, ימשיך להיות שוטה או משהו מעין זה, אז פשיטה, שאלה אם יתירו, אבל אך ורק על ידי גוי, יש דעה אחת בפוסקים שמתירה להם גם לחזור. לחזור ב... תראו, אם זה אמבולנס זה יותר פשוט. כי אמבולנס שנוסע לבית חולים, אז הוא גם צריך לחזור. כי הוא צריך גם... ודאי שאם הוא במשמרת פשיטה, אבל גם אם הוא לא במשמרת, יש עניין שכל אמבולנס הם יהיו באותו מקום. גם אם הוא לא עכשיו במשמרת, לא יקפיצו אותו, אבל... חז ושלום, יכול להתפתח כל מיני יורים כאלה ואחרים, אז כל נהג אמבולנס במקום שלו, יש לו, הוא צריך להיות בכוננות. אז נהג אמבולנס שנוסע, פשיטה שהוא יכול לחזור. לגבי לחזור עם האמבולנס, זה הרבה פוסקים אומרים שאסור. למשל, אמבולנס הלך, לוקח את החולה, האם אפשר לחזור איתו בחזרה, האם הכל בסדר, הוא מלווה, יכול לחזור איתו. הרב ליאור הוא מתיר, כל השאלה פה, האם אנחנו חוששים לריבוי שיעורים? זאת אומרת, עוד אדם באוטו, אז הוא גורם להוסיף עוד, מה שנקרא לחיצה על הגז, ואז גורם יותר למבעיר, לשרוף את הדלק. זה מה שנקרא להרבות בשיעורים. רוב הפוסקים אומרים שזה בעיה, כי כל אדם שמתלווה, הוא מוסיף עוד, אם זה מתלווה, כמו שאמרנו, שיש לו צורך להיות עם החולה פשיטה. אבל אני אומר עכשיו לחזור מבית חולים, הרבה פוסקים אומרים שזה אסור, הרב ליאור אומר שאין בזה בעיה, כי זה באמת, ודאי באמבולנסים שזה רכב יחסי שיש לו מנוע חזק, אותו שהוא כבד, אז עוד אדם, פחות אדם, זה ודאי מוסיף, זה כן, כל משקל של אדם מוסיף, אדם לוקח, אגב, טרמפ, אדם לוקח טרמפיסט, זה מצווה, מפסיד על זה כסף, במובן, בסדר, זה לא מורגש כל כך, אבל זה עוד משקל אל האוטו, אז האוטו צריך יותר דלק, זה פשיטה. אבל הוא אומר, במיוחד באמבולנס, שזה אוטו יחסית חזק, ויש לו מנוע חזק, אז הדבר הזה, התוספת הזו, היא לא משמעותית, ממילא, וזה גם מה שעושים היום בקריה. אמבולנסים שמפנים, אז הם טיפה נשארים, אם הם יודעים, הם פינו מישהו מצב גמור, אז הם לא יחכו. אבל הרבה פעמים זה גבולי כזה. יודעים שאולי צריך להשתחרר, אם זה יולדת, ש... הצעירים פסקו משהו מעין זה, יכול להיות שעושים בדיקה קטנה, 10 דקות מחזירים הביתה. אז מה שבקריה עושים, הנהגי אמבולנס, במצבים שהם מזהים, שזה לא בטוח שיתפסו, הם מחכים, ואז אם צריך להחזיר את מי שהתפנה, מחזירים אותו. אין בזה בעיה. אז זה מה שעושים בקריה, הרבה פוסקים לא אוהבים את זה, אבל הרב ליאור מתיר את זה, וזה מה שאני יודע שעושים בקריה, הרבה פעמים יודע שהלכו, הכל בסדר, נגיד תפרים למשל. תלוי גם בדחיפות של אמבולנס, כי לפעמים הוא חייב לחזור, כי הוא היחידי בגזרה, אבל בגדול אני יודע מישהו שלקחו אותו לתפרים, הוא יקרא איתו, זה שעתיים, הוא יחזיר אותו. מה, ישיר ילדים בבית, זה, זה, פה, יחזיר אותו. יש דברים כאלה. הנהג הוא חוזר לתפוס כוננות, כן. כל השאלה אם מישהו שהוא כבר סיים את הטיפול, אם הוא יכול לחזור איתו, באופן פשוט, הסברה של הרב ליאור היא סברה, אני לא יודע במקומות אחרים בארץ, תגיד לו תחכה איתי, זה לא בטוח שהוא יגיד לך, תסתדר. אבל בגדול אפשר וניתן לחזור עם הנהג אמבולנס, וגם אמרנו אם אין לו כוננות, הוא לא במשמרת, הוא גם יכול לחזור, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, כל אמבולנס במקום שהוא נמצא, יש לו חשיבות. כן. מלווים צריך מלווה אחד, אמרנו. מלווים זה לא באים איתו כל המשפחה. אחד שהוא יעזור לו מה שצריך להיות עם חולה.
אם אין צורך גם
מלווה, אז נמצא לו בכל זה? לא. אם אין צורך, אין מלווה. אם יולדת רוצה שתבוא את האמא שלה, זה אמרנו, אפילו מתקשרים. כי זה ישוב את דעתה. אבל יש אדם, ראוי שיהיה, אם מישהו שוודאי מתפנה לבית חולים, ודאי במצבים, לא מתפנים בדרך כלל מצבים לא, לא פשוטים, שאיתו מישהו, כן, זה אפשרי. שידבר, יגיד, יסביר, צריך פה, צריך שם, צריך להיות איתו, כן. צריך לדבר, לפעמים גם צריך גם טיפה, להידחף טיפה, כי אחרת לא ישימו עליו, זה כן. אבל סתם ככה להתלוות, אסור. אמרנו, מה שהתירו זה לחזור, כי כבר יצאת לפיקוח נפש, כשאדם יצא, הוא לא ידע שיחזירו אותו. הוא היה בטוח שישפיזו אותו. עוד וכבר התברר שאתה לא צריך להיות בבית חולים, אז אתה יכול לחזור, לסמוך על זה שאתה לעכל ולא לחשוש לזה שאתה סוף יותר דלק. וסתם ככה, לנסוע, נגיד אדם, לא יודע מה, אדם רוצה לנסוע לירושלים, הוא שמע שיש איזה אמבולנס, יאללה, אני אסע לכותל, ודאי שאסור. פשיטה. זה אסור.
הרב, בחג אני אומר, תפילים
או שאין? זה אותו דבר. מריר בחג זה אותו דבר. כל מה שאמרנו בחג זה יותר קל למלאכות של בישור צורך נפש, זה, אבל ב... איסורי מעביר וזה, זה אותו דבר. אמנם איסור אחר, כי זה סקילה, וזה, כן, זה, וזה, זה סקילה, וזה מלכות, אבל עדיין, מצד ההגדרה, לא מזלזלים בחג בעניין הזה, לא, אותו דבר. אותם הגדרות. אגב, גם אם, למשל, אמבולנס מפנה, למשל, יולדת, ואז באמצע מדבר שלא צריך, אז במקום הוא חוזר. לא צריך להמשיך על בית חולים, ולא, כמה שפחות, למעט במה שנקרא בחילול שבת. אז זה לגבי הפינויים, מה כן, מה לא. דיברנו על חולה שאין בו סכנה, שזה ודאי, הוא לא עכשיו צריך להגיע לבית חולים, הוא צריך לטפל בו רופאים וכדומה, אבל הוא צריך, נפל למשכב מה שנקרא. פה, כלומר, הוא לא, ודאי לא בסכנת חיים, אז ראינו שאפשר לטפל בו רק מלאכות דרבנן בפרק. שינוי. ואם יש צורך כל כך גדול מלאכות דאורייתא, אז אפשר גם בשינוי, אבל כמה שפחות, זה פה ודאי צריך בשינוי, וגם לא, כי בצפו של דבר החולה הזה הוא לא מוגדר בתוך חולה שבו סכנה. אמרנו הגדרה שהגדרנו, למרות שבמשולחן ערוך סכנת איבר זה לא מוגדר חולה שבו סכנת חיים, כי סכנת חיים זה סכנה שהיא כוללת את כל הגוף כולו, אבל היום אמרנו שהרפואה מתייחסת לכל, להרבה מהבעיות, ודאי שבר או ודאי נדנק, דברים כאלה, אפילו שהם נקודתיים בתור סכנה כללית לגוף, ולכן לזה גם מחללים שבת. לגבי תרופות, נכון? הזכרנו לגבי תרופות. תרופות, יש עוד גדר של חולה, אז אמרנו שחולה שיש בו סכנה, שזה סכנה מיידית, שזה באופן מוחלט, יש חולה שיש בו, אין בו סכנה, אבל יש חשש, אולי יש לו סכנה, אז פה צריך לשאול, צריך לדבר, צריך להתקשר. יש חולה שהוא אין בו בכלל סכנה, שהוא נפל למשכב, שהוא דרבנן בשינוי, ויש אחד בכלל שאמרנו מחוש. מחוש זה כאב לראש. כואב לראש, לא מרגיש טוב, לא יודע מה, דברים כאלה, לא משהו. ופה יש גזרה דרבנן, גזרת סממנים, שאסור לתת לו תרופות. גזרה שמה יכין את התרופות בשבת. זה נקרא גזרה סממנים, שמה יתחן, שמה יעלוש את זה. זה איסור דרבנן, ולכן בחולה שאין בו סכנה בכלל, רק מחוש באלמה, הדבר אסור, אלא אם כן מדובר שיש לו צער גדול. צער גדול שהוא לא יכול בכלל, אין, זה מטריד אותו, מאבד את מנוחת השבת. כאב גדול וצער גדול. פה תראו לשתות תרופה. למשל, צער גדול, הבאנו דוגמה, למשל מיגרנה. זה לא אומר שצריך בית חולים, אבל אין, בן אדם לא מרוכז. פה הוא יכול. הזכרנו שלפי הרב עובדיה יוסף, הקמולים הפשוטים, אין בהם בעיה בשבת, כי זה לא באמת מרפא, זה רק טיפה משחרר את התחושה, זה לא כדור שהוא מרפא, כדור שמשחרר את התחושה. אבל הזכרנו ואמרנו, ודאי, כדורים שהם כוח נפש, אם זה לחץ דם, אם זה סקר, דברים כאלה פשיטה שמותר, וכן כדורים שיש להם זמן קבוע, גם אם זה לא פיקוח נפש, למשל, לא יודע מה, או למשל אנטיביוטיקה, שהוא כבר בריא והוא סיים את הכל, ודאי שיכול לשתות בשבת, אבל גם אדם שכואב לראש, לשמירת שבת הוא מביא פתרון, שיכול, אם זה תרופה, לדלל אותה במיץ, ואז הוא לא מרגיש אותה, או שכדור זה לשים אותו באוכל ולבלוע את זה, לבלוע את האוכל. לא, אם צער גדול אפשר לשתות. הוא אומר גם אם זה לא צער גדול, אתה יכול בהבלעה, בשינוי. זאת אומרת שאתה לא, הגזרה היא לבוא ולקחת את הכדור ולשתות אותו. כשאני עושה לך מגבלות בעניין, אז אתה נזכר ששבת, אז ממילא אתה תיזכר ולא תבוא לידי שריקת סממנים. זה גזרה. גזרה מדרבנן. שם היחיד, כן. יבוא אדם ויגיד, רגע, היום לא מכינים תרופות, הם קונים אותן מוכנות, אבל יש גם תרופות שמכינים אותן. עדיין. למה? רק באקמול. כי כדור, כל מה שגזרו, גזרו לדבר שמרפא. אבל למשל, יש כדורים שמותר לקחת אותם בשבת, כי הם לא מרפאים. למשל, האדם יש לו נידודי שינה. איך? לא, זה גזרה שאדם חולה, אז מרוב הלחץ שלו, שהוא כבר רוצה כדור, אז הוא ישכח ששבת והוא יכין כדור. אבל יש כדורים, למשל כדורי שינה, אדם לא חולה. פה לא גזרו. אדם יכול לשתות בשבת כדורי שינה. או כדורי נשים, כל מיני לסדר לנשים, כל מיני סדרים כאלה ואחרים. זה לא כדורים של חולי. זה כדורים שאוכלים אותם באופן קבוע. לא באופן קבוע. אבל זה לא חולי. הכדורים האלה, כדורים שמותרים לכתחילה בשבת. ויטמינים ראינו שיש הבדל. לשמירת שבת עושה חלוקה בויטמינים. הוא אומר, יש שתי סוגי ויטמינים. יש ויטמינים שזה לחיזוק, אדם הוא חלש, ואז הוא צריך איזה ויטמין לחיזוק, אז הוא אומר, זה חולי, אסור בשבת. אבל יש ויטמינים של תוספי מזון. תוספי מזון זה כבר, אתה לא חולה, אתה רוצה יותר, זה מותר. אבל לפי השולחן ערוך, כל כדורי הויטמינים מותרים, כי סוף סוף זה לא הגדרת חולה. גם חיזוק זה לא מוגדר חולה. לגבי משחה, יש איסור, יש בעיה של ממרח, אבל פה, גם פה אני חושב שטיפה, התחלנו בדיוק פה, עצרנו. לגבי ממרח, יש הבדל. יש ממרח, איסור ממרח זה שאדם יוצר שכבה מדאורייתא, יוצר שכבה והוא רוצה את השכבה. זה יהיה נכון למשל בקרם שיזוף, שזה איסור דאורייתא, קרם שיזוף, כי אתה רוצה שהקרם הוא יהיה, יישאר. זה ממרח, אתה מורח דבר שאתה רוצה שהוא יישאר. אבל התרופות, ברובם, אתה רוצה שהם יבלעו באור. אז זה איסור דרבנן. אז להיות איסור דרבנן, הקלו רק אם זה צורך גדול. למשל, תינוק פשיטה. תינוק, לשים לתינוק משחה, זה הרבה יותר פשוט. זה משחה בטיטול וכדומה, אבל גם בזה לא למרוח, אלא להניח, שים נקודות. אבל לתינוק, כל תינוק מוגדר בתור חולה, שמתייחסים לו בתור חולה שיש בו סכנה, אז כל הדברים של דרבנן נקלו. ודאי משחה בהחתלה, אין בעיה לתינוק. לגבי גדול, או לא יודע מה, רק אם זה ממש צער גדול, הקלו. לפי רב עובדיה יוסף, הקלו אפילו אפשר למרוח. אפילו אפשר למרוח את המשחה. לפי השמירת שבת, נשים נקודות. כמובן, אם אדם יודע מערב שבת שהוא צריך להחליף תחבושות וכדומה, אם הוא יכול להכין אותה מערב שבת, יכין. אם לא, סטרילי או משהו שיכול להזדהם, אז ישים נקודות על התחבושת, אין בזה בעיה. לגבי תחבושת, ודאי שאפשר להחליף בשבת, אבל צריך להיזהר מלחתוך אותה. עכשיו יש תחבושת ארוכה, שם את כולה. לחתוך זה איסור ש... או למשל, לקשור בסוף שני קשרים, למדנו קושר, נכון? לאשכנזים זה אסור, או לשולחן ערוך, זה ספרדים, זה מותר. למשל, לקשור בסוף, אבל אפשר, ודאי, סיכת ביטחון, זה יהיה מותר, או הקפיץ הגומי הזה שתופס. איך? הדבק, אם זה דבק. אמרנו דבק, כשמורידים אותו, זה פחות בעיה, כמו שדיברנו לטיטולים, נכון? מעקיות, ואתה הולך להוריד אותו. אז לחתוך את זה. אז צריך לחתוך לפני. אם זה לחתוך, זה בעיה. למשל, פלסטר, אין בעיה להשתמש בפלסטר. אפשר להדביק עם פלסטר, למשל. אבל לחתוך את הדבק זה בעיה. אלא אם כן, אין לו שום דבר, אז הוא יכול לחתוך לא לפי מידה. זאת אומרת, תראה את זה, הרבה יותר מה שהוא צריך. אבל זה רק אם אין לו שום דבר שיכול להיגוד את זה. לגבי... נשים רטייה עם קרח על הראש, אפשר, רק שיזהר לא לשחות. לפעמים רוצים להוריד את החום, אז שמים רטייה של קרח, זה הדבר מותר. פלסטר מותר, אין בעיה. לחתוך ולהדביק, זה לא מוגדר בתור תופה או מדביק, כי זה זמנית, אדם יודע שהוא מוריד פלסטר, אין בזה שום בעיה. אז פה... יש, אמרנו, יש דברים שזה מה שנקרא דבר של בריאים רגילים לעשות את זה. למשל, כופת לו השן, יכול לשתות ארק, או לשתות כופת לו הבטן, מיץ דובדבנים, לא יודע, מיץ, לא יודע מה, מיץ כזה שעוזר לבטן. מותר. אבל לעשות פעולות שנקראות שזה לצורך רפואה, זה אסור. ולכן לשים קרח על מכה או עקיצה, אסור. אלא אם כן, זה הקיצה שממש כואבת מאוד, אז כן. אבל לכתחילה, לכתחילה, לא. כי זה רפואה, אתה עושה רפואה בשבת. רפואה כמובן בחולה שהוא מחוש באלמה, הקיצה באלמה. אז לשים קרח אסור.
איך?
להביא לו איגלו, זאת אומרת, להביא לו איגלו, לשים סתם ככה, זה לא ילד שצריך, סתם מכה קטנה. אז אמרנו לילד, מכינים בדברים האלה. ילד עד גיל 6, אז כל האיסורי דרבנן, לילד, קטן, מותר. אבל מבוגר שקיבל איזה מכה, הוא לא ייקח קרח ושים, לא צריך. אולי טיפה יתנפח לו וזהו, כסך הכל לקח הוא מוריד את הנפיחות, זה לא מה שצריך פה, איזה טיפול או משהו. ילד אולי זה גם עוזר לו להיות בשקט קצת, אז כן. אבל לעשות פעולות של רפואה, הדבר הזה, אסור. אבל אם ודאי שאדם שיש לו חום וצריך, לא סתם חום קטן, הוא צריך לשים קרח עם רטייה על המצח, אז זה כבר מוגדר אחד שהוא כבר נפל למשכב. כן, אז סתם ככה מכה קטנה, זה בכלל גזירת סממנים וזה אסור. לגבי אמרנו למדוד חום בשבת, אין בזה שום בעיה. אפילו אם יש מצב של כספית, זה הכי פשוט, אבל גם ילד, אם רוצים למדוד לילד ואין כספית, אז אפשר למדוד לו אפילו בעל הבטריה הזה, כי סוף סוף זה איסור דרבנן לילד, דבר הזה מותר. כן. אם אדם, למשל, אם הזכרנו, נגיד, לעשות, למשל, קרח, זה אסור, אבל לעשות תרגילי עיניים, זה כבר לא רפואה. זה לא, אין פה איזה רפואה. אדם עושה לעצמו תרגיל העיניים, ודאי שהוא משפר את הראייה שלו וכדומה, הדבר הזה פותר בשבת. אבל פיזיותרפיה זה תלוי. כי יש פיזיותרפיה שזה יותר להתעמל, זה מותר, אבל יש פיזיותרפיה שזה רפואי יותר. האדם לא יכול ללכת, זה עוזר לו ללכת. פה זה בעיה, הוא עדין גם משז. יש משזים שהם רק לתענוג, אז אפשר, אבל אם זה לרפואה, הדבר הזה אסור. זה אסור בגלל שזה גזרה שחכמים גזרו, שכל דבר שיכול לעשות רפואה, לוודאי לכל יש בו מחוש באלמה, הדבר הזה אסור, ובוודאי זה גם נותן לשבת איזה מפגש של רוממות. שבת זה מעל זה, כל כאבים קטנים, זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן שמבחים את החולים, שבת הוא מדיזק ורפואה קרובה לבוא. עזב אותך פה, כאב פה, שם, יש לך שבת, מה אתה עכשיו מתעסק לי פה? שים כך, לא שים כך. שבת כל כולה ממלאת את האדם באמת באיזה חוויה של התעלות וכוחות ועוצמות. כאבים קטנים, תחליק. כמובן, אדם ששר גדול, אז פה חבים אמרו, אל תצטער. כן.
טיפות
ל... כן, זה גם אפשר. כי סוף סוף זה רק ללא רפואה, אלא רק ליצור שהעין לא תשרוף, נכון? עושים את זה אחרי הלייזר. זה אפשר. זה לא לרפואה, אתה לא מרפא שום דבר. אתה רק עושה שיהיה יותר נוזל בעין. זה אפשרי בשבת, כן. זה לא גזרו על זה. יש כל מיני, למשל, באותו הקשר, יש אבקות. למשל, יצא דם, יש אבקה שעוצרת את הדם. גם בזה אין בעיה, כי זה לא הרפואה, אתה לא מרפא. אתה רק חוסם. כמו שאמרנו, גם לעשות תחבושות שחוסמות. חכמים גזרו משהו נקודתי. לעשות רפואה בשבת. לשים את האבקה הזו, זה לא מרפא. זה רק איכשהו מייבש את הדם, הוא אני גם לחבוש, כל מה שמותר לחבוש, הדבר הזה מותר. איך? זה... כן, אבל הוא מוריד את הכאב. הוא גורם לאדם יותר לזרום, הוא יוצר. ריפוי זה שזה גם מזרים יותר את הדם ולא מנפח את המכה, לא מתנפחת, וגם הוא מוריד את הכאב. כן. אז זה פעולה שיוצר... פעולת כח, עושים את זה בתור פעולה של ריפוי, במובן הזה שאדם זורם יותר מהר. אז במילה זה גם גורם לאדם לא ליצור פה את ההתנפחות הזו, ולכן הזרימה, במילה זה סוג של ריפוי. כן. כן. פלסטר אין בעיה. כן. אין גם בעיה של צובע ומשחות וכדומה, לסמיות ודברים כאלה. אין בעיה של צובע, כי זה לא... אתה לא רוצה שזה יצבע, זה גם נבלע בתחבושת. לשים כל מיני יוד וזה, אם יש צורך, ודאי שאין בעיה. נעבור עוד נושא שקשור לעניין, דלקה בשבת. דלקה בשבת, הגדרה היא כזאת, אם יש דלקה במקום שאין בו שום חשש לפיקוח נפש ולא סכנת חיים, למרות שזה נזק כספי גדול מאוד, אסור לחלל שבת על ממון. מצינו חכמי ישראל, גדולי ישראל, שעמדו בניסיונות גדולים, אבל על ממון, ולא לא משנה, כל ממון שבעולם, אסור לחלל שבת, זאת אומרת, או לחבות, אפילו להתקשר יסוד הרבנן, או להזיק עזרה. כל מה שהתירו, זה עם חז ושלום, זה לקחת מזון של ג' סעודות ותשמישי קדושה. כיבוי זה מלאכה. אם נתיר לאדם לקחת הרבה דברים מהבית, בשעת שריפה, אז מה? אז הוא יבוא מרוב הבעלה לחבות את השריפה, יבוא על איסור כיבוי. אבל יתירו לו ג' סעודות ותשמישי קדושה לקחת. אסור. כן, זה לחבות בידיים, אבל בגרם המותר. מה זה בגרם המותר? אומרים שמותר, מה? זאת אומרת, לשים כל מיני קדים שיצרו את השריפה וכדומה, או לבקש, אם יש גוי בקרבת מקום, לבקש מגוי ויגיד לו, שמה, אני אסתדר איתך. אבל לחבות בידיים, בידיים שדבר עשו. כן. אז עכשיו, זה אמרתי לכן במצב שאין שום סיכון שזה יכול לגרום לאיזה מצב של פיקוח נפש כזה או אחר. אבל ודאי, בבנייני מגורים, פשיטה, אין מה להתאבט. שריפה קטנה, ודאי בימינו שיש חשמל וגז, הפוסקים האחרונים אומרים, חשמל וגז, כל הכל, שריפה, אתה לא יודע מאיפה יש חשמל, מאיפה יש גז, ולכן כל שריפה, אם אתה בטוח שאין שם אנשים, בבניין וכדומה, אתה מזעיק עזרה, כי יכול להיות שיש גז וחשמל, והדבר יכול לגרום לפיצוץ גדול יותר, וסכנה יותר גדולה, ולכן בתים ודאי. אבל אם אתה רואה איזה אזור, לא יודע מה, יש איזה מקום, אף אחד לא מסביב, אף אחד לא נמצא, ואתה יודע בוודאות שאף אחד לא נמצא, הפח נשבר, ואנחנו נמעטנו. איך? אין לו איפה להתפשט, לא, לא בניין, לא מגורים, לא אנשים שנמצאים, לא יודע מה, איזה אזור נידח או משהו מעין זה, גם ממון רב הולך, אסור להזיק עזרה. על ממון לא חוץ במקרה אחד, שזה חידוש של הרב גורן. אם גוי עושים יצרים שריפה, אפילו על ממון, מחבים למה? כי אם יראו שזה מצליח, אז נעשו את זה עוד כמה פעמים, ואז יכולים לגרום לנפשות. זה הגויים רואים שזה מצליח, עושים, ראינו את זה גם במזמן, ראינו את זה. אז לכן, על ממון עם שריפה של גויים, כבר בזמנם גם היו את הדברים האלה, שזה קל לעשות כל מיני תחכומים כאלה ואחרים, מיד מחבים אפילו על ממון. אז הכלל הוא כזה פשוט, ששריפה לא מזמינים, אם אין, כלומר במצב שאין שום חשש עם כוח נפש, מקום נידח, אבל בניין מגורים, מקום שנמצאים בו אנשים, ודאי חשמל, גז, פשיטה שחללים, ומתקשרים להזיק עזרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. משיח וזה וזה יכול להגיע למקומות, כן? לא יקרה כלום, זה לא עשרי, אפשר לנקות את זה אחר כך. אבל שריפות גדולות בדרך כלל זה מתפשט, שריפה שיכולה גם להתפשט, פשיטה שלא, זה עדין, זה כמו לגבי חולה, כל ספק לא מחכים ולא שואלים, פשיטה. אבל אתה יודע בטעות, יש עוד מקום פה שנשרף, יש בו הרבה כסף, הלך. היו כאלה גדולים, לא מזמן קראתי על איזה אחד שעמד בניסיון כזה של שריפה, לא מהדור, זה סיפור שקראתי מפעם, שעמד בניסיון וממש כל כספו וכל עונו, ועמד בניסיון ופשוט שזכה אחר כך לאושר גדול. דברים כאלה אנחנו לא יודעים איפה אדם מקבל, איפה אדם מפסיד, מה שאנחנו מאמינים, זה הפרשת שבוע שלנו, שמה? מה זה הבאר הזה, השמיטה, שמה שמגיע לאדם, המון שמגיע לאדם הוא מקבל. זה מידת הביטחון, נכון? מה הנה שמיטה להר סיני? מה המיוחד במצווה הזו של שמיטה? שמיטה, תעלה ופתח. שמיטה זה כביכול, בעל אמר לאדם, ביטחון והפרנסה עם מעט השם. אגרת, שחרר, גם לאחרים. מה עם כל מה שיש לי? עבדתי קשה? אדם, אם אדם הוא אמיתי ונאמן עם עצמו, בסופו של דבר, הברכה, אין פה, זה חוק שהוא מעל החוק האנושי, זה חוק אלוקי. זה חוק שאדם, גם שרודים גם אדם שמח בחלקו, אדם מושב במה שיש לו, לא כל הזמן רודף מה יהיה, מה לא יהיה, לא דואג, זה מידת ביטחון, זה הפרשת שבוע שלנו. לבנות מידת הביטחון וקורא לאדם ש... יכול להיות שאדם ככה בא עליו איזה... עניין, להפסיד את כספו או משהו מעין זה, אפילו קראתי על איזה אחד שהוא היה מקפיד לא לעשות שום דבר לפני התפילה, לא תגידו חילול שבת, לא להתעסק בכלום לפני התפילה. ופעם אחת הוא ראה איזה אדם אחד, איזה גוי אחד שמצא זהב והוא לא יודע מה לעשות איתו, מבחינתו זה כלום, תן לו שקל, הוא לא יודע כלום, רצה למכור אותו תמורת לא יודע מה, ילד, הוא לא מבין בזה בכלל, הוא רצה למכור לו, אני לא מתעסק לפני התפילה, מה הבעיה? תקנה את הדבר הזה. לא, יפסיד, יחל, לא יודע מה, להתפלל כל היום כולו, בלי שום תרדה, בלי כלום. בא אליו בחלום, לא יודע, איזה מישהו, זכה, אחר כך, לא זוכר, לביו, זכה, הבן שלו אחד גדולי החסידות, לא יודע מה, רבי מליזאי, לא זוכר. אבל ניסיונות, אדם צריך, במיוחד בדברים האלה, כשאתה רואה שריפה, נו מה הבעיה, אני טלפון קטן, גומר את הסיפור, אין פיקוח נפש, לא. מסתכל לפעמים יש ניסיונות לאדם, ודאי בממון, אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, וככל שהוא מתמלא במידת הביטחון, בוודאות, שזה באמת מה שמגיע לו, אז נזכה, נזכה לברכה, נזכה לשפע. אדם לא יודע מה מגיע לו, מה הוא צריך לקבל, מה הוא צריך לקבל. הוא עדין גם לא יודע, אדם חשב שמגיע לו משהו ולא קיבל, רצה להתקבל למשהו, עכשיו לא יודע מה, רוצה להתקבל, לא קיבל. אדם משתדל, הוא מחליט. אדם לא יכול עכשיו לבוא ו... נכון, צריך השתדלות, יש לזה גדרים להשתדלות. לא טוב, לא הלך, לא הלך. אדם כן צריך להשתדל, כן צריך להתאמץ. אבל בסוף, בסוף, ודאי חזל אומרים, בעיקר המבחן הזה, אתם פחות בשלב הזה של החיים, בעיקר זה אדם שהוא כבר בא משפחה וכדומה, שפרנסה, זה הרבה פעמים אדם ככה, מה שנקרא, חמלה לצנן, נסגרים השערים, נסגרים הדלתות, שם עוד יותר אדם צריך להתגבר בתפילה. כי שם אנחנו אומרים לנו חזל, שפתח פרנסה זה תפילה לקדוש ברוך הוא. נכון, אנחנו אומרים כל יום, לא סתם אומרים את זה, נכון? פותח את ידיך, מצביע לכל חי רצון. זהו. אם אדם מבין את העיקרון הזה, שבסופו של דבר, מה שמגיע לו מקבל, וגם אם חס ושלום מגיע למצב שהוא צריך להפסיד את כל ממונו, נכון, אנחנו אומרים את זה. בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מודיך. אפילו ממון. מה היה, איזה ממון עומד מול, נכון, כתוב. אין. שום ממון לא יכול לעמוד לפני אפילו מצווה קלה. אם אומרים לאדם, תעבור על מצווה אפילו ולא הכי קלה, וכל ממונו, אין דבר כזה, אין. יש פה חוקים שהם באמת חוקי אלוקים חיים. שזה, זה חיים אמיתיים. אדם יכול לבלות את כל יומו וכל... כל זמנו בהבל וריק, אבל בסופו של דבר צריך להבין שכל הממון והברכה הזה להטיב לאדם, להיות יותר טוב, לעזור לו בחיים. אבל יש מצבים שזה מתנגש עם אפילו מצווה קלה או איסור קל, בסוף אדם צריך להיות בוודאות לבוא ולומר, זה לא מגיע לי, זה לא שלי. אני חושב שיש לו משהו, זה שלא לגמרי. יש לו ממון, זהו, הוא שולט על כולם, מה פתאום? ברגע אחד זה גם לא יכול להיות שלך, אגב זה מקשור למה שמחר נראה. אנחנו נכון בהלוואה וזה, בריבית. יש לך כסף, זה לא אומר שאם יש לך כסף, זהו. יש גם עוד משהו שצריכים. תיתן, הלוואה, נכון? זה בעזרת השם. זה לא שיש לך את הכסף, זהו, אתה מסודר וזהו, כולם לא מכיר אותם. יש לך לפעמים אחרים. מה זה שלי, אני עבדתי על זה, אז מה? כמו שקדוש ברוך הוא זה אנו מפרנס לכל, גם אתה, אם אתה יש לך, כמובן, שאדם יכולת, וגם זה אמרנו, לא סתם לזרוק וכדומה, צריך לדעת שזה יגיע לך, זה לא שם, אדם יזרוק את כל הכסף שלו וישאר אני, אבל בסופו של דבר, לאדם יש ברכה מאת השם, הברכה זה עניינה, להבריך, להשפיע אותה קדימה. ואדם שככה מרגיש וככה הוא חושב, שחז ושלום יכול לעמוד בניסיון כזה, אז הוא יכול לעמוד בניסיון כזה. אז השכר שלו הרבה יותר גדול. מה זה שכר? הקדוש ברוך הוא יודע מה זה שכר. במיוחד זה ידוע, זה דברים שכתובים גם. ודאי בספרים הפנימיים. אדם שעומד בניסיונות כאלה, הוא זוכה. הוא זוכה. מה הוא זוכה? ברכה. ברכה מאת השם. זה לא דווקא שיש לו עכשיו מזכורת מנופחת בבנק, אלא ברכה יש הרבה הרבה צינורות ומקורות להוריד את השפע בעולם הזה. אז זה יסוד חשוב, צריך לזכור אותו. וקראו מקרים כאלה שאנשים באמת עמדו בניסיונות כאלה. שעל ממון, לא. חלילים שבת. מה גדול? אפילו אדם מצא, שום כסף גדול, זה, מה, מו, מי? ייקח, מה, בישים בכיס, שנייה. זה דברים שאם אדם עומד בניסיונות, עוד פעם, זה, הוא יכול לזכות לברכה גדולה ולשפע לרוק. אז אמרנו לגבי, עוד הנה, עכשיו לגבי להזמין משטרה, גם דברים של פיקוח נפש, העיקרון אותו עיקרון. משטרה, אם זה רק עניין של ממון, לא מזמין משטרה. כמו שאמרנו, לא מתקשר, אפילו להתקשר. לא בעל, אז זה משטרה. אבל אם יש חשש, ודאי בבניין מגורים, בתים, ודאי בלילה, אנשים ישנים וכדומה, שיכולה להתפתח קטטה או בהלה או משהו מעין זה, אז ודאי, אבל לתורה זה עוד דם, פורצים לאיזה מקום, יש לה חנות באיזה מקום, פורצים אליה, ואתה רואה את זה, הלך, אז משטרה תפסו אותו, לא. אלא אם כן, האחרונים אומרים שיש עניין, זה הרב ישראלי אומר את זה, זו סברה מאוד מובנת, שיש עניין שאם גנב, שהוא רואה שהוא מצליח, אז יכול להמשיך הלאה. אתה יכול למנוע לעצור אותו. אבל פה רוצים לחלק אולי שיש, גם בגנב אולי, אם זה בלילה אז יותר קל, כי הוא יכול, זה שהוא בא בלילה אז הוא אפילו מסוגל, לא יודע מה, מסוגל להיכנס לקטטה, אבל אם זה, ככה האחרונים מחלקים, אם זה ודאי יש פה גנב שהוא יותר חשד שהוא יכול לפתח קטטה, זאת אומרת ודאי אם הוא גוי או משהו מן זה, שהוא גם יכול להזיק וכדומה, להזיק בנפש, אז גם על ממון אותה סברה, פשיטה, גם על ממון מזמינים, כי סופו של דבר הכוח הזה יכול לבוא ולהתפרץ. אבל פה זה, אם זה רק ממון נטו, אז אומרים לא מזמינים. אבל אם יש חשד כזה או אחר שזה יכול להתפתח לעוד קטטה או משהו מן זה, אנשים יגיעו ויכול חשש, נפשות כזה או אחר, פשיטה שמזמינים. לגבי המשטרה, טוב, יש הרבה דינים לגבי משטרה, אולי זה יותר פשוט להם לנסוע גם לא לצורך פיקוח נפש, או לחזור למקום שלהם. כי הגדרה סתם, משטרה, כל נסיעה של משטרה, בסופו של דבר, האחרונים אומרים, זה איפשהו, זה יוצר, זה עושה איזה רוגע כזה. אז לגבי משטרה, כל נסיעה היא נצרכת. לגבי, גם, עכשיו דנו בזה, שיש אירוויזיון, נכון, יש איזה שבת, לא יודע, זה שבת הזו, שבת אחרת, זה שבת. משהו בזמן הקרוב, אני לא יודע. אז למשל, גם לשוטר שמזיקים אותו, נגיד, בשבת, להתחזק וכדומה, אז גם בזה הפוסקים אומרים שבסוף זה, או סתם קבוצה שמטיילת בשבת, שצריך להבטח אותה וכדומה, אז כן, אז אפשר אפילו בשבת לבוא, ולמרות שאין פה שום פיקוח נפש, אבל זה סדרים שיכולים במוצא שבת ליצור פיקוח נפש. כמובן, אם אפשר להימנע, ברור שכדאי להימנע, כמו למשל שעושים, ניסו לעשות את זה בלג בעומר, נכון? זה יוצא גם השנה במוצ"ש? אז כי כשיוצא במוצ"ש הרבנות רוצה להעביר את זה יום ראשון, לא כזה תמיד מסתדר, אבל גם בזה אם אפשר לדחות את הדבר, פשוט. אבל ודאי בוודאי תמיד שואלים את זה, למשל, בחברון למשל, שעושים כל מיני תהלוכות בשבת כאלה ואחרות, זה גורם יותר לעבוד את הכוחות. זה לא, לא יודע מה, בוא נדחה את זה. אבל הגדרה אומרת שאם זה מקום, ודאי שזה, זה החיים של האדם במקום הזה. הוא רוצה בכל זאת בשבת לעשות תהלוכה כזו או אחרת, או איזה צידה כזו או אחרת. אין מה להימנע. כמו למשל שמקפיצים כוחות, זה חדומה לתחזק את הציר וזה. פשוט השאדם לא יגיד, אני אמנע מזה, כי אם אני מגיע, או קבוצה מגיע, או סתם אני רוצה ללכת למערה, ואני מבקש מג'יפ ללוות אותי, למרות שאני יכול למנוע את הדבר. אל תרד. למשל, אני רוצה לרדת לחברון קבוצה, ואני מבקש מהשין ג' תודיע שיביא ג'יפ, נכון? עושים את זה? אז הג'יפ מגיע ומאבטח, זה דבר שמותר. כי בסופו של דבר, למרות שזה לא ניצח, הוא יכל לשבת במפקדה ולא לחלל שבת, אבל להיות וזה צורך חיוני, צורך חיים, הדבר הזה מותר, וממילא לחיילים פשיטה שהם יכולים לבוא ולקפוץ ולעשות כל הפעולות, גם שלכאורה הם לא כל כך נצרכות. אבל הדבר הזה, נגיד, אם רוצים להזמין ליווי כזה או אחר, פשיטה שהדבר מותר ולא צריך להחמיר ולא לומר, טוב, אני אמנע כי זה יגרום להם שלא לצורך. זה נחשב לצורך. אז ודאי שאפשר בשבת. רואים גם למשל סכנה של חוטי חשמל שנופלים. אין עניין שאדם יבוא ויגיד, טוב, אני אשאר פה כל השבת, שאף אחד לא ייגע בהם. אפשר להזיק משטרה. זאת אומרת, למרות שאתה יכול למנוע את זה, אבל זה, זה לא, לא, לא מצבים עליך. זה פיקוח נפש, לבוא ולשמור פה על זה כל השבת, מזיק משטרה או כל מי שצריך לבוא לטפל, פשיטה יש מצווה חשובה לבוא ונטפל בזה. גם זה הזכרנו שאם זה צורך נפשי, אז זה גם מוגדר באותו פיקוח נפש. כל צורך נפשי, לאו דווקא גופני. יש מה שנקרא להיכנס לפיקוח נפש. אמרנו, אם זה, אני פה ואני נמצא פה בשבת, אז מותר לי אפילו להתחילה להכניס את עצמי למצב שאני כביכול בפיקוח נפש, ואז צריכים לשמור עליי. אבל יש דבר שחמים גזרו אותו, שזה ש... יש תקנה כזו, גזרה כזו, ששלושה ימים לפני השבת אסור להיכנס למצב שאדם עלול להגיע לפיקוח, לחלל עליו את השבת. למשל, אם לאדם, למשל, ביום, יש איזה מחלוקת בין הפוסקים, מה זה שלושה ימים, איפה סופרים אותם? לפי השמירת שבת זה מיום רביעי, לפי הרב עובדיה זה מיום חמישי. למשל, אדם רוצה לעשות, נקרא לזה ככה, ניתוח, לא איזה, אבל ניתוח אסתטיקה או לא יודע מה, אפילו ניתוח בשיניים. ניתוח בשיניים, שאדם הוא צריך לקבל תרופות וכדומה או לא יודע מה, אז אסור לו לעשות אותו ביום, אם זה שמירת שבת מיום רביעי והלאה. כי בסופו של דבר אתה לקראת השבת נכנס למצב, תצטרך להיכנס לפיקוח נפש. לכן אסור. כל דבר שעלול להכניס לך לפיקוח נפש, לא מדובר עכשיו על עקירה או סתימה, דברים קטנים, אבל דבר שאדם נכנס למצב שהוא לא הכרחי, או לא יודע מה, איזה ניתוח כזה שהוא קובע לו תאריך, לא בדיוק אתה צריך אותו פיקוח נפש. ראוי, ודאי שאסור אולי קודם כל, ליצור אותו בתאריך, שבסופו של דבר יצטרכו, ולו בספק, לחלל לך את השבת. ודאי, אם זה מיום ראשון, וגם בסדר, אין מה לעשות, אבל מגדירים שכבר משלישי, חמישי, כבר קודם לשבת, הדבר הזה אסור. כי אתה בסופו של דבר נכנס למצב של פיקוח נפש שלא לצורך, כמובן. בסוף, אחרי הניתוח הזה, ברור שצריך לטפל בך. אז אתה מראש צריך להימנע. אלא אם כן. יש דין כזה שאין מפליגים בספינה גם, אבל הפוסקים בזה אמרו שזה שמה התעכב. למשל הוא הדין גם, יש לזה הלכות. למשל אדם, נכון? לא יכול עכשיו לנסוע, רוצה לנסוע עכשיו לשבת, הנסיעה שלו היא כמה? שעה וחצי, אסור לצאת שעה וחצי לפני הזמן. שמה יגיע למצב שמה? פקע קטן, פנצ'ר קטן, או לא יודע מה. תספץ משהו בכבישים, יגיע למצב של, אם זה לעזור של פיקוח נפש, או משפחה עם ילדים בלי אוכל, מצב של פיקוח נפש, כל השבת הוא לא יכול להישאר כל השבת עם ילדים, אז הוא חייב להגיע לאיזה קרבת יישוב, אז הוא יישא בשבת. אז זה היינו אך. בזמן חזל, נכון, זה היה כמה ימים לפני לא מפליגים בספינה. כן, כי בסופו של דבר זה יכול לגרום לסחרחורות, שפעם זה היה, אבל היום הגדר הוא אדם, לא יכול לנסוע, הוא צריך, יש פוסקים שורים, להכפיל את הנסיעה. ודאי, אני אומר לכם, זה דברים שפעמים אותי מזלזל בהם. זאת אומרת, שמה, אני בודק בווז, שעה וחצי, יוצא שעה וחצי לפני שבת, יכול להתעקע בדרך, ודאי במשפחה, הוא לא יכול להישאר בדרך, הוא חייב לנסוע, או פה בכבישים שלנו, הוא לא יכול להישאר באמצע, הוא חייב להמשיך לנסוע, אבל אם סתם אדם נתקע, לא יודע, בדרך לאשקל, או לא יודע מה, אם אין חשש של פיקוח נפש, יש לו אוכל וכדומה, אבל אם אין אוכל, הוא צריך שיהיה לו אוכל, לא יכול כל השבת בלי אוכל. אבל כן, אדם צריך להימנע מלהיכנס למצב שצריך לחלל שבת. במובן הזה הוא נוסע שעה וחצי לפני, בסוף הוא צריך לחלל שבת. אז הוא צריך להימנע לצאת שלוש שעות לפני, משהו מעין זה. אז על זה אמרו, אדם לא מפליג מיום שלישי, כן. כן, הוא מראה בשביל. אז זה כבר אי אפשר למנוע את זה. אבל סמוך לשבת, פה חכמים, זה תקנת חכמים. מיום ראשון, יכול להיות שהוא יקבס חחורת כמה ימים, והוא צריך טיפול וכדומה, יכול להיות. אבל סמוך לשבת, זה כבר אתה, לקראת השבת אתה עושה פעולות שיכולות לדחות את השבת. אז זה, הרב עובדיה גם אומר דבר כזה, שאם יש מצב, שעכשיו אדם רוצה לעשות ניתוח, ונתנו לו תאריך, אה, פה עוד, עוד חצי שנה, או משהו מעין זה, אז פה זה עכשיו צורך. אבל סתם כך אומרים לך לקבוע, תקבע היום, מה אתה רוצה, ויש לך יום חופשי ביום חמישי, אל תקבע ביום חמישי. אבל אם זה מצב, יכול להיות מצב שזה תורות ארוכים וכדומה, והוא יפספס ויפסיד, או משהו מעין זה, אבל אם זה נוחות, וצריך להקפיד על זה, זה הלכה, הלכה, משהו חמור. צריך להקפיד על הדבר הזה. פה בגדול אנחנו איכשהו מיקדנו את העניין של פיקוח נפש וחולה ותרופות בשבת. אני חושב שפעם הבא אולי נמשיך לחשמל בשבת. על אותו, זה לא בדיוק, אבל זה חשמל, מה עושים, לא, אולי קפץ החשמל זה כבר נראה אולי בקרר, ענייני חשמל בשבת. עין אלקטרונית, מצלמה אלקטרונית, איפה נכנסים, להקפיד, לא, נכנסה, נראה את זה נראה לי, זה נושא נראה לי לפעם אחת. בסדר, שאלות, יש לנו כאן לראות כמה שאלות על רפואה בשבת. לא, הוא מכשיר הזה, בסופו של הדבר, הוא כמו כלי שמלאכתו לאיסור. לצורך התשמיש שלו מותר. לאו דווקא שמי שמשתמש בו, אלא גם להביא אותו. אז אפשר להעביר את זה, כן, אפשר להעביר את המכשיר, כן. זאת אומרת, זה כלי של אתר, הופך להיות כרגע השימוש שלו של אתר. זה מותר. זה כמו למשל נשק בשבת. גם מי שלא... נשק אסור לגעת בנשק, מי שלא מוכשר בו, ומי שלא, זה שלא, אפילו הוא יודע, אבל כל האדם זה נשק אישי. אבל בגדול, להביא נשק להזיז, למרות שזה כלי שמלאכתו לאיסור באופן פשוט, אפשר להזיז אותו, להביא אותו לפה, להביא לו, תביא לי שנייה את הנשק, משהו מעין זה, אז זה היינו הך, זה אותו, זאת אומרת, לך הוא עשו, אבל לצורך השימוש של הבן אדם, הדבר הזה מותר. עוד שאלות על רפואה? יש? אז נראה לי שפעם הבאה נראה על חשמל. אם לא, אז אולי מעשה שבת, אמרנו גוי שבת, יש עוד סביב הנושאים האלה לראות.
אם מישהו יכול לתת את המוזיקה, הוא מעדיף מישהו שאולך במוזיקה של מישהו שאולך במוזיקה.
אם הוא צריך את הדבר הזה, לא משנה מי עושה את זה. זה דבר מותר, מותר לעשות, זה לא משנה אם אתה עושה או מישהו אחר עושה. אם הזריקה הזו מותרת בשבת, ושוב פעם, למשל, זריקה לכאבים, זה לא פשוט שמותר. זריקה זה פחות בעיה, אפילו מכדור, כי זריקה זה... זריקה אם היא מותרת, ודאי, סוכר וזה פשיטה שדבר מותר, זה לא משנה מי עושה את זה, לא משנה. הטאו זה אותו דבר, זה יותר מותר, מי שעושה את זה לא משנה. אז אמרנו, אז מחר אנחנו בעזרת השם אמרנו נמשיך, בעניין של הריבית דרבנן, יש דברים שמסתעפים משם. בעזרת השם שנזכה, לא להיות חולים, להיות, לא יודע, רק לעשות טוב בעזרת השם. להתמלא בבריאות בעזרת השם, בריאות הנפש ובריאות הגוף, ובעזרת השם שלא נזדקק, אבל אולי כן, למה לא? בעזרת השם אתם תזדקקו, בעזרת השם לידה וזה, בשבת. זה רק לדברים כאלה בעזרת השם. אמן ואמן.